אחרי שדיברנו בשיעורים האחרונים על המצווה של אירוסין, מצווה של נשואין והגדרת הכתובה, היום נתייחס לברכות שמברכים מתחת לחופה. כמובן הברכה הראשונה שהרב מסדר קדושין מברך, דיברנו על כך כבר, שהיא ברכת המצווה לפי דעת הרמב״ם וברכת השבח לפי דעת הראש. בנוסח הברכה יש מחלוקת ראשונים. אנחנו מנהגנו לחתום בברכה המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. הרמב״ן כותב שלא חותמים ככה על ידי חופה וקידושין, משום שבעצם מברכים ברכה זו לפני האירוסין, ואז עדיין אין נשואין שאינם נעשים עכשיו. כמובן זה בימים, בזמן הגמרא, בזמן הראשונים, שהייתה הפרדה גדולה בין אירוסין לבין נשואין עד שנה. ולכן אומר הרמב"ן שלא מזכירים את החופה עדיין. וחוץ מזה, הביטוי מקדש ישראל, זה מזכיר לנו התחלת הברכה, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו. לכן חותמים אלא רק במקדש ישראל, ויש באמת מנהגים שרק אומרים מקדש עמו ישראל, אבל מנהגנו מקדש ישראל על ידי חופה וקדושין, אצלנו אומרים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקדושין. מעניין שיש גרסה ששואלת את השאלה, למה אומרים על ידי חופה וקידושין? הרי בעצם היה צריך להיות קידושין לפני החופה. כבר ראינו שלא רצו להזכיר שהקידושין חלים בלי חופה, בגלל שלא רצו לחשוב שבזמן שבן אדם מתארס, כבר מותר לו באשתו, מותר לו לבוא עליה גם בלי הנשואין. אז לכן הזכירו כאן את החופה. אבל הסדר צריך להיות על ידי קידושין וחופה. אז יש גרסה מעניינת בספר העיתור, והיא מובאת ברן במסכת כתובות, שעיקר הנוסח צריך להיות על ידי חופה בקידושין, עם בית. אלא מה? בגלל שאחרי הצליל של חופה שמסיימת בהי, והרבה פעמים הדגש בבגד כפת, באותיות בגד כפת, אחרי ההי, האות נופלת, אז בעצם היו צריכים להגיד חופה וקידושין, דהיינו חופה דרך קידושין, חופה שאחרי הקידושין. אבל בגלל שאנשים לא שמעו טוב את הצליל, הם חשבו שזה צריך להיות חופה וקידושין עם וו. השערה מעניינת מאוד שמובאת בראשונים. בכל אופן, נוסח הברכה מקדש עמו ישראל עדי חופה וקידושין, זה הנוסח שמקובל עלינו היום. זה ברכת האירוסין. בקשר לשבע ברכות, או הברכות שמברכים גם בזמן החופה, וגם בזמן של שבוע של שבע ברכות, לברכות האלה הגמרא אומרת שמברכים אותם מתחת לחופה, וגם במשך השבוע, עם באו פנים חדשות. והגמרא מסבירה ועורכת רשימה מהן הברכות, והראשונים עומדים על כך שלא כל הברכות באמת קשורות לנשואין. הרש"י אומר שלא נסתרו על עסקי הזיווג, אלא מאשר יצר ואילך, שאותה ברכה מתחלת לדבר בשניהם, אשר יצר האדם, ו... האדם זה הזכר, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, היא נקבה, ולכן זה כבר עניין של זוגיות, אחר כך סוס תסיס, בשמח לשמח, והברכה האחרונה שברה, כולם מדברים בענייני החופה. מעניין שהברכה אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, יש מסורת, שחידש אותה, אולי יותר טוב להגיד, שהמציא אותה בדורנו, אבל יכול להיות שיש שרידים קודמים בגאונים שכך גרסו, שרב שמחה זליג, הדיין המפורסם, הדיין בבריסק, דיינו של רב חיים, רב שמחה זליג ריגר, היה אומר שהנוסח צריך להיות אשר יצר את האדם בצלמו, ובצלם דמות תבניתו התקין לו ממנו בניין עד. קצת שונה ממה שאנחנו היום מברכים. בכל אופן, הברכה הזאת היא על עניין הזוגיות. למרות שקראנו את השבע ברכות והציבור חושב שהם באמת זה הרכב אחד, יש בגמרא הבדל בין הברכה האחרונה לבין הברכות הראשונות. הברכה האחרונה, גם בעיני הציבור, היום נחשבת כברכה חשובה, הברכה אחריתי, וכשרוצים לחלק כיבודים, אז חושבים שזה כבוד יותר גדול מאשר ברכות אחרות. אבל יש הבדל מהותי בין הברכה הזאת לבין הברכות הקודמות. הברכות, בעצם הברכה הראשונה, ואחר כך מתחילה בברוך כמובן, ברכות קצרות מתחילות בברוך, אבל אחר כך כשאומרים את הברכה, שמח תשמח, סוס תסיס, אז הברכות אינן מתחילות בברוך אתה. והסיבה היא, בגלל שהן ברכות שסמוכות לחברותיהם, בגלל שזה רצף של ברכות, כשיש רצף של ברכות, אז הברכה הראשונה מתחילה, בברוך וברכה השנייה איננה מתחילה בברוך, כמו שאנחנו מצאנו בברכת המזון. הברכה הראשונה מתחילה בברוך, והברכה השנייה, נודה לך ועל הכל, רחנה, לא מתחילות בברוך, בגלל שהן ברכות הסמוכות לחברתיהם. אבל אם כן, נשאל את השאלה, אז למה הברכה האחרונה? למה הברכה אשר ברא כן מתחילה בברוך? אומרת הגמרא, מיישנה הד מתחיל בה בברוך? הברכה האחרונה אינה מתחילה בברוך, אומרת הגמרא, משום דאף אגב דלק הפנים חדשות, מברך אשר ברא כל שבעה. הלקח ברכה בפני עצמה היא. הברכה האחרונה היא לא קשורה דווקא לעניין של כל השבע ברכות. ולכן יש מקומות ויש מקרים שלא מברכים את כל הברכות, אבל עדיין מברכים את הברכה אשר ברא. הכוונה היא שאנחנו בזמן החופה מברכים את השבע ברכות. מכאן ואילך בסעודות הנשואין, בסעודות של השבוע שאנחנו מדברים על החתן והכלה ועושים השבוע של שבע ברכות, אז מברכים כל יום בברכת המזון, כל יום מברכים את השבע ברכות. אבל זה כתוב בגמרא רק כשיש פנים חדשות. ומה קורה כשאין פנים חדשות? אומרת הגמרא, בזמן שאין פנים חדשות, אז מברכים אשר ברא, ולא מברכים את שאר הברכות. רק בימים שיש פנים חדשות, מברכים כל הברכות. אומרת הגמרא, ברכות דף זין, מה ישנה דמתחיל בברוך? למה הברכה האחרונה מתחילה? משום דאף אגב דלק הפנים חדשות, מברך אשר ברא כל שבעה. הלקח ברכה בפני עצמאי. והגמרא ממשיכה לספר, שרב אשי הגיע לביתו של רב קנה, ויום אחד, יום הראשון, ברכו את כל הברכות. מכאן ואילך, אם יש פנים חדשות, הוא בירך את כולם. ואם לא, זה רק להרבות שמחה, לכן תמיד הוא הזכיר את הביטוי שהשמחה במעונו, ואשר ברא. אבל שאר הברכות לא מברכים, אלא אם כן יש פנים חדשות. ומה זה באמת פנים חדשות? יש בזה מחלוקת ראשונים מאוד מעניינת. רש"י במסכת כתובות, שם בסוגיה בדף זין, אומר פנים חדשות בכל יום שלא היו שם אתמול. מי שלא היה, ומשמע ממנו שאותו בן אדם שלא היה יכולים לברך שבע ברכות עבורו כל היום. תוספות במקום, שם במסך הכתובות, אומר, והוא שבאו פנים חדשות, אומרי, פנים חדשות אין קורא, אלא בבני אדם שמרבים בשבילו השמחה יותר. זה בן אדם שיש תוספת שמחה בעצם זה שהוא מגיע. נדמה לי שהיום בהרבה מקרים יש עושים כאילו מסיבה של שבע ברכות ומזמינים כל מיני חברים. לפעמים יוצא שבסופו של דבר אין מניין. אז מצרפים אנשים מבחוץ. ולפעמים יכול להיות שכל המשתתפים בסעודה היו בחתונה. ופשוט אין פנים חדשות. אז מה עושים היום? אז הרבה פעמים מבקשים מאיזה שכן, מישהו גר קרוב, לבוא לבית, להשלים את המניין, או להיות פנים חדשות. בהרבה מקרים נדמה לי שעושים כך, אפילו מחתן וקלה אינם מכירים את האורח החדש, את הפנים החדשות. לפי שיטת התוספות, שתוספות אומר, זה, פנים חדשות זה מי שמרבה השמחה בשבילם, אינני חושב שהריבוי של השמחה נובע מכך שעכשיו יכולים לברך שבע ברכות. הריבוי שמחה פשוט, אני לפעמים בתור חתן כל כך שמחתי שמישהו שלא יכול להגיע לחתונה, מאיזה אילוץ משפחתי, מאיזה סיבה הוא לא הגיע לחתונה, לכל פחות הוא כיבד אותי, שמח אותי בזה שהוא בא לסעודה. אז זה בוודאי משמח אותו. אם זה משמח אותו, אני מבין. שעכשיו יש חיוב של פנים חדשות. אבל אחד שאני לא מכיר, קשה להגיד שיש תוספת שמחה. תוספות אומר, חידוש מאוד מפורסם, ואמרינן באגדה, שמזמור משיר יום השבת, אמר הקדוש ברוך הוא, פנים חדשות באולחן. ולכן, היות ששבת נחשבת כפנים חדשות, מרבים לכבוד השבת בשמחה ובסעודה, לכן אפשר להגיד שבע ברכות בשבת למרות שאין פנים חדשות. לפי שיטת התוספות, שבת זה גוף הפנים חדשות. אם כן, מה זה פנים חדשות? פנים חדשות זה אחד שבגללו יש ריבוי שמחה. יכול להיות שאפילו לא צריכים מישהו מיוחד. זה רק בכלל מושג של ריבוי שמחה, ולכן גם שבת יכולה להיות ריבוי שמחה. הריטב"א במסכת כתובות, שם בדף ז' עמוד ב', מביא דיון שלם בקשר לעניין השבע ברכות, והוא אומר שיכול להיות שלא צריכים שבע ברכות דווקא בשעת סעודה, חידוש שאנחנו בכלל לא מכירים היום, אלא אומר הריטב"א מביא שיטה כזאת, כל שמתאספים לשמח את החתן ואת הכלה, בין בשעת אכילה, בין שלא בשעת האכילה, אז במקרה כזה אפשר לברך שבע ברכות. אומר הריטב"א, ונהגו רבותינו לומר בבוקר ברכת חתנים על הכוס, בעשרה ובפנים חדשות כל שבעה, וכן בערב קודם הסעודה. אבל אומר הריטב"א שהמנהג היום לא לברך אותה אחר כניסה לחופה, אלא דווקא בשעת הסעודה. לפי שאין אנו מתאספים לשמחה אלא בסעודה, זה בכלל הערה צדדית מאוד מעניינת. אצל היהודים, מה זה שמחה? שמתאספים בשמחה לסעודה. אין בכלל מושג של אסיפה בשמחה אלא בסעודה. ומכל מקום, כל שהיה שם בשעת שמחה בברכת חתנים אינו פנים חדשות, מפני שלא היה שם בשעת סעודה. כל מי שכבר היה שם בזמן שבירכו את הברכה, הוא לא יכול להיות נחשב שבע ברכות, והוא מביא שיש דיונים וויכוחים במחלוקת כזאת. בכל אופן, המנהג של הריטב"א, שפנים חדשות זה אחד שמרבה שמחה בשבילו, והוא מביא אותו השיטה של תוספות, ששבת גוף הנחשבת פנים חדשות, אומר תוספות, אישה לאו בת אחי, אף על פי שהיא פנים, אף על פי שהיא חשובה, שאין פנים חדשות, אלא שמירה שראוי למנות בעשרה לדין ברכת חתנים. למרות שהריטב"א חשב שפנים חדשות זה אחד שמרבים בשבילו השמחה, אז לכאורה, אם אישה תגיע, אז יש ריבוי שמחה. אז למה אי אפשר לחייב בחת חתנים, בגלל שיש אישה שנוכחת כפנים חדשות? אומר הריטב"א, בגלל שבעצם צריכים אחד פנים חדשות שהיה שייך לברכת חתנים, וברכת חתנים נאמרת בעשרה בזכרים, שהם צריכים להיות במניין. עוד פעם לשון הריטב"א, אין פנים חדשות אלא מי שראוי למנות בעשרה לברכת חתנים. היות שצריכים מניין, ואישה לא מחייבת, לא סופרים אותה למניין, אז לכן היא לא נחשבת פנים חדשות. בניגוד לשיטת הריטב"א, שפנים חדשות זה אחד שמרבה שמחה בשבילו, יש שיטה אחרת, כנראה, על פי הרמב״ם. אבל לפני שנגיע לרמב״ם, רציתי לציין שיש אחרונים שמדברים על זה שאישה אינה פנים חדשות, בגלל שגברים צריכים לשמח את החתן. ואישה לא נקראת פנים חדשות לשמח את החתן. כמובן השאלה בוקעת ועולה. ניחא, אולי אפילו אם תגיד שצריכים פנים חדשות כדי לשמח את החתן, והפנים חדשות האלה הם רק גבר, אבל למה לא נגיד שאישה תשמח את הכלה? היום בזמננו, גם כן, בציבור שאני מכיר, יש מקרים שיש לחתן מכרים, ידידים, שהם גם נשים. למה אישה באמת לא יכולה לשמח את החתן? מישהו יבוא ויגיד, זה לא כל כך משמח את הכלה, אם החתן שמח לראות איזו אישה אחרת. אבל לגופו של עניין, בזמננו, בהחלט יכול להיות. איזה דודה מגיע, אולי אפילו אחות מגיע. בכל אופן, הריטב"א דיבר דברים ברורים, ואישה לא מצטרפת, ויש אומרים, כך הרב ישראלי כתב באחד מהספרים שלו, שבעצם המצווה העיקרית היא לשמח את החתן. ואישה, פנים חדשות, אולי תשמח את הכלה, אבל הדין הבסיסי הוא לשמח את החתן. חידוש כזה נראה מאוד מאוד מחודש, אבל כך כתוב בספריו של הרב ישראלי. שיטת הרמב״ם, היא מופיעה בשני מקומות, גם בהלכות אישות, בזמן שהוא מדבר על המושג של נשואין, אירוסין ונשואין בכלל, אבל אני אציין את הרמב״ם השני, שמופיע דווקא בהלכות ברכות. הרמב״ם בהלכות ברכות, בענייני ברכת המזון, בענייני ברכות שמוסיפים אותם בביתו של, בבית שיש בו מצב לא רגיל. להבדיל, יש גם עניין של ברכה שמברכים אותה בבית עבר. למשל, כתוב ברמב"ם פרק ב' מלכות ברכות, אחרי שמברכים ברכת המזון בבית עבר, מוסיפים ברכות. החי הטוב והמיטיב, כל אמת, עין אמת וכו', ברכות שנאמרות בבית העבר. כשלצערי הייתי עבר פעם ראשונה, אפילו לא ידעתי שיש מנהג כזה, עד שהעירו לי ושאלו אותי אם אני מברך ברכת האבל הזה גם בשבת. אני בכלל לא הכרתי מנהג שמברכים ברכות מיוחדות בבית אבל, אבל כנראה זאת הלכה פסוקה. בסידור אוצר התפילות מוצאים את הנוסח האמיתי של ברכות האלה. אבל כאילו בהמשך ברצף אחד אומר הרמב״ם בבית אבל כך מוסיפים, ובפרק ב' הלכות ברכות הלכה ת' אומר הרמב״ם בבית חתנים מברכים בחת חתנים ארבע ברכות אלה בכל סעודה וסעודה שאוכלים שם. כאילו שמה שמחייב את הברכה הזאת זה לא ריבוי השמחה, כמו להבדיל בבית אבל מוסיפים ברכות אלה. למה? ברכת המזון בבית האבל מחייבת ברכות נוספות. אז משמע שברכת המזון גם מחייבת ברכות אחרות. ואומר הרמב״ם, אין מברכים ברכה זו לא עבדים ולא קטנים. מעניין שהרמב״ם השמיט את הדין של נשים בדין הזה, וכאן לא נספיק לדבר על זה, למה הרמב״ם השמיט את הדין הזה. אמרתי, הרב ישראלי דיבר על כך אם נשים יכולות להיות פנים חדשות, הוא גם דיבר על ההשמטה הזאת של הרמב״ם, למה הוא לא הזכיר נשים. בכל אופן אומר הרמב״ם, אין מברכים ברכה זו לא עבדים ולא קטנים. ברכה זו שמוסיפים בבית חתנים היא ברכה אחרונה בשבע ברכות של נשואים. הרמב״ם כאן אומר, אני לא דיברתי על כל הברכות, אני רק דיברתי על ברכה האחרונה. הברכה שאנחנו הקדמנו היום, שהיא ברכה שמברכים אותה אחרי ברכת המזון, ללא קשר עם פנים חדשות. לכן היא מתחילה בברוך, אומרים אותה בכל מקום, בכל מקום שמברכים ברכת המזון. אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? כשהיו האוכלים, הם שעמדו בברכת הנשואים, ושמעו הברכות. אבל אם היו האוכלים אחרים שלא שמעו ברכת נשואים בשעת נשואים, מברכים בשבילם אחר ברכת מזון שבע ברכות, כדרך שמברכים בשעת נשואים, והוא שיהיו עשרה וחתנים מן המניין. הרמב"ם אומר, על פי הגמרא, שמברכים ברכה אחרונה אפילו בלי שבע ברכות. כשיש שבע ברכות, מברכים את כולם, את כל הברכות. אבל כאן הרמב"ם מגדיר, אמנם הוא לא משתמש בביטוי של הגמרא פנים חדשות, אבל הוא מגדיר מה זה פנים חדשות. הוא אומר, פנים חדשות הם אנשים שלא שמעו ברכת הנשואים בשעת הנשואים, ומברכים בשבילם אחר ברכת מזון שבע ברכות כדרך שמברכים בשעת נשואים. דהיינו, לפי הרמב"ם, משמע שקודם כל שבע ברכות זה רק בזמן הסעודה. פשוט זה לא עולה לדעת שיברכו אותה בזמן האסיפה, כמו שראינו שיטה בריטב"א, שמברכים ברכות אלה כל זמן שיש איזה אסיפה לכבוד החתן והכלה. אבל לפי הרמב"ם זה דין משמע בברכת המזון. לכן מעניין שהרמב"ם הכניס הלכות האלה למסגרת של הלכות ברכות, ואמרנו שהוא צירף כאילו ברכת אבל, מברכים בבית אחרי ברכת המזון, ברכת ברכות אלה גם מברכים בבית. זה ברכות שחלות בעניין ברכת המזון. אבל מי חייב בהם? ומה זה פנים חדשות? אומר הרמב״ם, הוא לא דיבר על ריבוי שמחה בכלל. הוא דיבר על זה שהיו אנשים שלא נכחו ולא שמעו ברכת הנשואים. מה שמע מהרמב״ם? וכך הרב ישראלי באמת כתב בספרו, ויש מאמר יפה מאוד של הרב נריה גוטל, שהופיע באור המזרח לפני הרבה הרבה שנים, שלפי הרמב״ם משמע שזה תוספת של ברכת המזון. זה חיוב ברכת המזון. מי שיש חיוב כנראה על כל אחד ואחד שאוכל או נמצא בזמן סעודה אצל חתן וכלה, שהוא צריך לברך אותו. הוא צריך להיות חלק מברכות חתן וכלה. אמנם צריכים לעשות את זה רק פעם אחת. כל אחד שמשתתף בשמחה חייב בברכות פעם אחת. אז מי שהיה בזמן החופה יצא ידי חובה, והוא לא חייב יותר לברך. אבל מי שלא שמע ברכת הנשואין אף פעם, אז כשמגיע לזמן שמברכים את הברכות האלה, דהיינו אחרי ברכת המזון, הוא חייב בהם. ובואו נדייק עוד פעם בלשון הרמב״ם שכבר קראתי. אומר הרמב״ם, אם היו האוכלים אחרים שלא שמעו ברכת נשואין בשעת נשואין, מברכים בשבילם כדרך שמברכים בשעת הנשואין. אני מדגיש, כדרך שמברכים בשעת הנשואין. כמו שברכו אותם בזמן הנשואין. לזה צריכים מניין וחתנים מן המניין. לעומת הברכה האחרונה שאפשר לברך אותה בלי פנים חדשות וגם בלי מניין. אבל הברכות האלה הם כנראה דין בברכת המזון, וכנראה זה מחייב את הפנים החדשות שהם היו שם, שהם לא היו שם בזמן הנשואין. לפי הרמב״ם, הוא לא הזכיר את הדין של שבת נחשבת כפנים חדשות. לכאורה, הרמב״ם היה חולק על השיטה הזאת, שהרי מה מטרת הפנים חדשות? לפי תוספות והריטב"א, מטרת פנים חדשות היא ריבוי שמחה. אם זה ריבוי שמחה, הייתי מבין ששבת, בגלל שיש ריבוי שמחה בשבת, אז לא צריכים פנים חדשות בשבת, או שבת גוף הנחשבת פנים חדשות. אבל לפי הרמב״ם, שהדין הוא לא בריבוי שמחה. פנים חדשות פירושו שיש באמת אנשים אחרים שחייבים בברכה. סביר ששבת לא תחשב פנים חדשות. המנהג היום, נדמה לי, שהמנהג הוא ששבת נחשבת פנים חדשות, אבל בדרך כלל יש תמיד שבע ברכות בשבת. הדיון הוא האם בכל הסעודות צריכים פנים חדשות, אולי צריכים פנים חדשות פעם אחת בשבת, ואז אפשר לברך כל ברכות המזון, גם בסעודה שלישית, בלי פנים חדשות. וכך באמת חשבתי על פי רש"י, שרש"י אומר פנים חדשות זה אלו שלא היו שם אתמול, ואולי הכוונה היא שמי שלא היה שם אתמול, אז היום זה יום חדש, היום זה יום של תוספת שמחה, ולכן כל היום אפשר לברך על פי אלה שהגיעו פעם אחת להיות פנים חדשות. החילוק הזה שחילקנו בין הברכות יצר שאלות הלכתיות מעניינות. אנחנו אמרנו שהברכות הראשונות הן ברכות קצרות. אחר כך הברכה, סוס תסיס ושמח תשמח, הן ברכות ארוכות יותר, אבל לא מתחילות בברוך. למה? בגלל שהן ברכות הסמוכות לחברתיהם. הרי יש ברכה קודמת ויש ברכה עכשיו. הברכה אשר יצר את האדם בצלמו בעצם זה תחילה של הברכות ששייכות לענייני הזיווג, לענייני נשואין. ואחר כך שמח תשמח, סוס תסיס ושמח תשמח, הן ברכות שהן סמוכות לחברתיהם. לפי המנהג היום, אנחנו מחלקים את הברכות. כל אחד מכובד לברך ברכה אחת. אז למשל, אחד שמכובד בברכה שמח תשמח, אז בשבילו זה לא ברכה סמוכה לחברתה. הרי הוא לא בירך את הברכה הראשונה, הוא רק מגיע לשם לברך שמח תשמח. על זה יש תשובה חשובה של רמי שפע, איינשטיין בהגות משה, והוא פוסק להלכה שלמרות שמחלקים את הברכות, עדיין זה נחשב ברכה סמוכה לחברתה. אם באמת אני חושב שהציבור בכללו חייב בברכות האלה, והציבור חייב לשמוע ברכות האלה, אז יותר מובן שבעצם אני כן שייך לכל הברכות. ולכן שמעתי את הברכה הראשונה, למרות שבפועל אני לא בירכתי אותה, אבל יצאתי אותה בגלל שומע קונה, לכן אני יכול להמשיך לברך, ולא להתחיל בברכה, בגלל שבשבילי גם כן היא ברכה לסמוכה לחברתה, בגלל שבעצם אני הייתי חלק מהכל. אבל אז יצא דבר מעניין, מה יקרה אם בן אדם יבוא ממש מאוחר, והוא הפסיד את הברכות הראשונות, והוא מגיע בדיוק לברך שמח תשמח, והוא בכלל לא שמע ברכות הראשונות, בעצם הוא לא היה חייב בהם, הוא לא הגיע עד עכשיו, האם הוא יכול לברך שמח תשמח, הרי זה ברכה, שהיא צריכה להיפתח בברוך, אלא בגלל שהיא סמוכה לחברתה, בגללו היא לא סמוכה לחברתה. כמובן, שאלה כזאת נידונת וצריכים לראות בפסקי הלכה שדורנו. החידוש שאמרתי בשם רמיישה הוא שאפשר באמת לחלק את הברכות, וכך נהוג בכל תפוצות ישראל. בקשר לחתונות, היום שחתונות הן ארוכות מאוד, יש שאלה אחרת שעלתה על שולחן מלאכים, וגם שרמיש התייחס אליה, וכמובן השאלה היא ככה, היות שכל אחד שמגיע חייב בשבע ברכות, אתה מצטרף לסעודה שחייבים בה בשבע ברכות, אז איך מותר לבן אדם לעזוב לפני שהוא מברך ברכת המזון עם הציבור ולהגיד שבע ברכות?
הרי הוא חייב בשבע ברכות, הוא היה נוכח משתתף בסעודה. היות לכך, אז לכאורה הוא לא יכול לעזוב מוקדם. החתונות היום מתארכות מאוד, ויש הרבה אנשים שרוצים לעזוב מוקדם. אז שאלו את רמיישה, האם באמת דבר זה מותר? ורמיישה השיב שבעצם מה שצריכים לעשות זה להתנות תנאי שאתה לא מצטרף. יש אנשים שחושבים שאם הם לא יאכלו לחם, הם לא מצטרפים. אז הם אוכלים ממש סעודת שלמה בשעתו, אבל היות שהם לא אכלו לחם, הם לא צריכים לברך. לכאורה זה קצת קשה להבין כך, בגלל שמי שאכל סעודה לאו דווקא אכל לחם, אבל הוא חלק מהשמחה וחלק מהסעודה, ומסתם הוא כן חייב לברך את החתן והכלה בשבע ברכות. אבל רמי שאמר שהתנאי הוא להתנות מראש שאתה לא מצטרף. כמובן חידושו של רמי שמבוסס על זה שזאת הלכה של צירוף לעניין ברכת המזון. לפי שראינו ברתפה, שבאמת יש מקום לברך שבע ברכות כל מי שמתאסף לכבוד השמחה, וכל מי שמתאסף לכבוד השמחה כבר חיה בשבע ברכות, אולי השאלה תהיה יותר חמורה, איך אפשר לעזוב יותר מוקדם. אבל בשורה התחתונה, נדמה לי שהציבור היום קיבל את פסקו של רמיישה, והיום הרבה אנשים עוזבים לפני שבע ברכות, והם מסתפקים בזה שהם מתנים קודם, אולי באמת כדאי להגיד בפירוש, לא סתם לחשוב, אבל להתנות בפירוש בפה מלא, שאני חושב לעזוב. אני בכלל חושב שהיום יש מקום להציע שיברכו ברכת המזון בשלב יותר מוקדם בחתונה. תן לצעירים שעדיין רוצים לרקוד הרבה, לרקוד גם אחרי ברכת המזון. אבל אז הציבור שרוצה לעזוב יותר מוקדם לא יצטרך להתנות תנאי ולא להרגיש אינוח, אלא יכולים לברך ברכת המזון עם הציבור, לברך שבע ברכות כמו שצריך, ואחר כך לעזוב, והשמחה תימשך עד מתי שיש כוח לרקוד, עד מתי שיש כוח לשמח חתן וחלה. אז בעצם דיברנו על הברכה הראשונה שהיא ברכת האירוסין, והנוסח של הברכה, אחר כך דיברנו על השבע ברכות שמברכים אותם מתחת לחופה, כברכה לפני החופה, והברכות שמברכים אותם כל שבעה לכבוד החתן והכלה.